ley soy rosa su hoy all was of the beyond.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני ט' באלול תשע"ט. מסכת כריתות, דף י"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת ה' אלפים, חפזיין לבריאת העולם, הרמב"ן מגיע לירושלים ומחדש ומקים בה את בית הכנסת הרמב"ן. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חי, דף י"ח במסכת כריתות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות והנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה נפקא מינה? אם הטעם שעל חתיכה אחת של ספק איסור אינו חייב אשם, זה משום שלא יקבע איסורה, או משום שלא ניתן לברר את האיסור? והתשובה, כשהיו בית חתיכות ואכל אקום את הראשונה וישראל את השנייה, אז לטעם שצריך יקבע איסור החייב, שהיה כאן איסור ודאי, לטעם שצריך שיהיה ניתן לברר את האיסור, פטור, שהרי נאכלו כל החתיכות ולא ניתן לברר. שאלה שנייה, מדוע היה צריך רב נחמן לתרץ לרבה שהמשנה במסכת נידה היא כדעת רבי מאיר הסובר כרבי אליעזר, שלא צריך יקבע איסורה, הוא לא תרץ לו שאי דברי רבי אליעזר, אומר רשי שכבר ידע רבה שניתן לבאר כך ולא חש להשיב זאת. שאלה שלישית, היו לפניו בית חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן, ואכל ישראל את הראשונה בשוגג, וגוי או בעל חיים את השנייה, מה דינו? התשובה, חייב אשם על הראשונה. שאלה רביעית, היו לפניו בית חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן, ואכל ישראל את שתיהן במזיד, האם חייב קורבן? והתשובה, פטור. שאלה חמישית, מדוע אוכל ושותה ביום הכיפורים בעלם אחד אינו חייב אל החטאת אחת? והתשובה, משום ששתייה היא בכלל אכילה. השאלה האחרונה על דף חי, האם השותה חומץ ביום הכיפורים חייב התשובה לחכמים פטור משום שאינו משיב את הנפש? ורבי חייב כי החומץ מיישיב את הנפש. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף חי במסכת כריתות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ט' באלול תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת כריתות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חי עמוד ב', י"ח עמוד ב', ארבע שורות מתחילת העמוד, מן המילים תנו רבנן, אכל ספק חילב ונודע לו. ספק חילב ונודע לו. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הביאה הגמרא ברייתא שדנה על אדם שאכל ספק חילב כמה פעמים, ונודע לו בין אכילה לאכילה שיש ספק על החתיכות שאכל, אם היה חילב או שומן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת שבועות, דף י"ט עמוד ב', שנו חכמים בברייתא, אדם שאכל בשוגג חתיכה שהיא ספק חילב, ספק שומן, חילב אסור באכילה, שומן מותר באכילה, ונודע לו לאחר שאכל שחתיכה זו הייתה ספק חילב, וחייו אשם תלוי, וקודם שהביא קורבן, העירה לו שוב, שאכל בשוגג חתיכה שהיא ספק חילב, ונודע לו לאחר שאכל, שגם חתיכה זו הייתה ספק חילב. רבי אומר, אומר אני, כשם שאם נודע לו לאחר שאכל את שתי החתיכות שאכל, ודאי חילב, הדין הוא שמביא חטאת על כל אחת ואחת מן האכילות, אף שבין אכילה לאכילה נודע לו רק שיש ספק בדבר. כל מקום, ידיעות אילו מחלקות בין האכילות ומחשיבות אותן כשתי העלמות, וכשנודע לו שאכן היו אילו אכילות חילב, חייב חטאת על כל אכילה. האוכל כזית מן החלב ושוגק חייב חטאת, האוכל שני כזיתים אינו מתחייב שתי חטאות, אלא אם כן היו האכילות בשתי העלמות, כלומר, שאחר אכילתו הראשונה נודע לו שעבר באיסור חילה ונתחייב חטאת, ושוב נעלם ממנו שהחתיכה השנייה אסורה לו ואכל גם אותה, שאז חייב שתיים, כי הידיעה שבין אכילה לאכילה מחלקת אותם לשני חיובים, כאמור לעיל בגמרא בדף דלת עמוד א', והטעם, משום שהכתוב תלה את חיוב החטאת בידיעה, כאמור בספר ויקרא פרק דלת פסוק כוח, או הודע אליו חטאתו אשר חטא. כך, כשלא הוברר לו הספק לאחר שאכל את שתי החתיכות, דינו שמביא שם תלוי על כל אחת ואחת, על כל אכילה ואכילה, כשנודע לו בין האכילות שאכל חתיכה מסופקת. רבי יוסי בר רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אין מביא על האשם תלוי אחד, וטעמם, משום שנאמר בקורבן אשם תלוי, ספר ויקרא פרק ה' פסוק חי, וכיפר עליו הכהן על שגיגתו אשר שגג, ודרשו חכמים מריבוי לשונות השגגה בפסוק, שאפילו על שגגות הרבה אינו חייב אלא אחת, ולכן אף כשנודע לו בין אכילה לאכילה שהיה זה ספק חילב, אינו מביא אל האשם תלוי אחד. מביאה הגמרא מחלוקת בביאור דעתו של רבי. אמר רבי זיירא כאן שנה רבי בברייתא הזו לימד אותנו רבי, שידיעות ספק, אדם שחטא כמה פעמים בשוגג, ונודע לו בין העבירות שחטא בספק, אותם ידיעות מחלקות לחטאות. אם נודע לו לבסוף שאכל ודאי חילב, מביא חטאת על כל חטא וחטא, כיוון שידיעת הספק שהייתה לו בין העבירות גורמת שלא נחשב שאכלם בעלם אחד. רבא אמר, אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות. מה שנודע לו בין אכילה לאכילה שהחתיכה שאכל היא ספק חילב, אינה נחשבת ידיעה המחלקת. וממילא, אף שנודע לו לאחר אכילתו שאכל ודאי חילב, אינו חייב חטאת על כל אכילה ואכילה. אלא אחי קטני, לקח יש לשנות בברייתא. כשם שאם הייתה לו ידיעה ודאי, כמו שאם נודע לו בין אכילה לאכילה שבוודאי אכל חילב, מביא חטאת על כל אחת ואחת, כיוון שהידיעה מחלקת בין האכילות ולא אכל בעלם אחד, כך גם אם הייתה לו ידיעת ספק, מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. אבל ידיעת ספק בין אכילה לאכילה אינה מחלקת לחטאות, ולכן, אף אם נודע לו בסוף שהיו אלו אכילות של חילב ודאי, אינו מביא על החטאת אחת. ובביאור מחלוקתם, ביארו האחרונים שנחלקו עם אדם שיודע שחתיכה זו היא ספק חילב והאכלה, ולבסוף נתברר שהייתה ודאי חילב, האם מביא חטאת על זה? שהסוברים שידיעת ספק מחלקת סברו, שאם ידע בשעת אכילתו שזהו ספק איסור, אינו מביא חטאת על אכילה זו, והואיל ולשיטתם מחמת ידיעה זו כבר אינו חשוב שוגג, לפיכך ידיעה זו מחלקת בין השגגות, שאין זה שגגה אחת ומביא שתי חטאות. אבל אלו הסוברים שידיעת ספק אינה מחלקת סברו, שאף כשידע בשעת אכילתו שזהו ספק איסור, מביא חטאת על אכילתו. והואיל ולשיטתם אף לאחר שידע ידיעה זו עדיין חשוב ושוגג על אכילתו, לפיכך נחשב כשגגה אחת ומביא קורבן אחד. מקשה הגמרא אמר לאביי לרבה ואת לא תסברה, האם אינך סבור לומר די ידיעות ספק מחלקות לחטאות? די סל כדאי תחשימי עליה לדעתך לומר שידיעות ספק אין מחלקות לחטאות, וחטאת אחת מביא על שתי האכילות אף כשנודע לו בין אכילה לאכילה, שחתיכה זו מסופקת, הרי יהיה קשה באופן שנשאר הדבר ספק בידו, המים מדוע מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת, אם נודע לו בין האכילות שאכל ספק חילב, והתניה הרי שנינו בברית הכללו של דבר, כל שחלוקין בחטאות, כל דבר שמחלק בין העבירות לחייבו חטאת על כל אחת ואחת, חלוקין באשמות, מחלק גם לעניין חיוב אשם. ואם תאמר שידיעות ספק אינן מחלקות לחטאות, הוא הדין שאינן מחלקות לאשמות. ומדוע אמר רבי בברייתא שידיעות אילו מחלקות לעניין אשם תלוי? ומקשה הגמרא על אביי ממקום אחר. אמר לי רבא בר רב חנן לאביי ולדידך דאמרת לשיטתך שאמרת שידיעות ספק מחלקות לחטאות, אלא מעתה אלא מעכשיו לדבריך, מה תאמר באופן שאכל כזית חילב לפני יום הכיפורים וכזית חילב אחר יום הכיפורים? ואכל את שניהם בעלם אחד, דהיינו שלא נודע לו חטאו בין אכילה לאכילה, ויום הכיפורים במקום אשם תלוי קאי, והרי יום הכיפורים מחפר על ספק עבירות במקום אשם תלוי, ולכך יום הכיפורים נחשב כמו שהייתה לו ידיעת ספק שהיה צריך להביא אשם, ולדבריך שידיעת ספק מחלקת גם לחטאות, אך אינמי דמביא שתי חטאות, האם נאמר שאף כאן, אם יוודע לו לאחר יום הכיפורים שאכל חילב, יצטרך להביא שתי חטאות כיוון שנחשב שהייתה לו ידיעת ספק באמצע, וזה ודאי קשה. דעה בעלם אחד אכלינון, שהרי אכל את שתי החתיכות בעלם אחד ואינו צריך להביא אלא חטאת אחת, הרי מבואר שאין ידיעת ספק מחלקת לחטאות. מתרץ אביי את הקושייה, אמר לאביי לרבא בר חנן, ומן לימלן ומי יאמר לנו דיום הכיפורים מחפר, אל דלא מתייד עלי, שיום הכיפורים מחפר אף על מי שלא נודע לו שחטא כלל, דילמה והוא דמתייד עלי, שמא אינו מחפר, אלא אם כן נודע לו שעבר על ספק איסור, וממילא באופן שלא נודע לו ספיקו, לא כיפר לו יום הכיפורים. ואין כאן חילוק השמות ולא חילוק חטאות. דוחה רבה את תירוצו של אביי, אמר לרבה לאביי, תרדה, תרדה זה שוטה, או הצל, או משועמם, עודה ולא עודה תנן. הרי שנינו במסכת שבועות בדף בית עמוד בית, שיום הכיפורים מחפר, בין על מי שנודע לו לפני יום הכיפורים שאכל ספק חילב, ובין על מי שלא נודע לו שאכל ספק חילב. הרי שאף מי שאינו יודע כלל מחפר עליו יום הכיפורים. אם כן תחזור קושייתנו שהרי אדם שאכל כזית חילב לפני יום הכיפורים, וכזית חילב לאחר יום הכיפורים, נחשב שהייתה לו ידיעת ספק באמצע, ואף על פי כן, אינו מביא אל החטאת אחת. מביאה הגמרא לשון אחרת בקושייה על דברי אביי, איכא דאמרי, אמר לי רבא בר חנן לאביי לדבריך שידיעות ספק מחלקות לחטאות, מה אילו שגג ואכל כזית חילב בשחרית ביום הכיפורים, וכזית חילב נוספת בזמן מנחה ביום הכיפורים בעלם אחד, ונודע לו לאחר יום הכיפורים שאכל חילב ודאי, והתחייב חטאת. ובמשנה לקמן בדף חפהי עמוד א' נלמד שחייבי חטאות שעבר עליהם יום הכיפורים אינם נפטרים מקורבן, ורק חייבי אשם תלוי שעבר עליהם יום הכיפורים נפטרים מקורבן. אחי נמי, האם גם כאן נאמר דמחייב שתי חטאות? שהרי אילו הייתה זו אכילה של ספק איסור, היה יום הכיפורים מחפר לו בין אכילה ראשונה לאכילה שנייה. שהרי יום הכיפורים מחפר כאשם תלוי, וכיוון שכפרת יום הכיפורים נחשבת כידיעת ספק, וידיעת ספק מחלקת גם לעניין חיוב חטאות, יש לו להתחייב שתיים. והרי אי אפשר לומר כן, דכיוון שאכלם בעלם אחד, יש לחייבו חטאת אחת, ומוכח שידיעת ספק אינה מחלקת לחטאות. תרץ לו אביי, אמר לה אביי, אומן לימלן, מי יאמר לנו, דיום הכיפורים כל שעה אתה מחפר, שיום הכיפורים מחפר כל שעה ושעה, שאתה אומר שיום הכיפורים כיפר לו בין אכילה ראשונה לשנייה, וממילא, הרי זה כאילו הייתה לו ידיעת ספק בין האכילות, ומכוח זה אתה רוצה לחייבו בשתי חטאות. דילמה, כולי יומה מאורתה, שמה כפרת יום הכיפורים היא רק על חטאים שנעשו לפני יום הכיפורים, שעבר עליהם כל יום הכיפורים מהערב, וממילא על עבירות אלו שנעשו ביום הכיפורים עצמו, לא כיפר לו יום הכיפורים, ואין כאן חילוק השמות ולא חילוק חטאות. וכיוון שעשה הכל בעלם אחד, מביא רק חטאת אחת. דוחה רבה את תירוצו של אביי, אמר לי, רבה ברב חנן, לאביי, תרדה, שוטה, תנן, הרי שנינו במשנה לגבי דין זה שחייבי אשם תלוי שעבר עליהם יום הכיפורים פטורים מאשם תלוי, הרי שבא לידו ספק עבירה שחייבים עליה קראת ביום הכיפורים, אפילו שעבר את העבירה עם חשיכה מעט קודם שהחשיך פטור מאשם תלוי, מפני שכל היום מחפר, וכיוון שכך, אם אכל חילב בשחרית ושוב אכל חילב במנחה, נתכפר לו לאחר כל אכילה כאילו הביא אשם תלוי. ולאבי יש אידיוט ספק מחלקות לחטאות, אם יוודע לו שאכל ודאי חילב, יצטרך להביא שתי חטאות, וזה קשה, שהרי אכלם בעלם אחד, וכקושיית הגמרא לעיל. וממשיכה הגמרא להקשות על אביי ממשנה. והקושייה של הגמרא מהמשנה היא כמו הקושייה לעיל, אלא שהגמרא לעיל שאלה מסברה, ולכן אביי יכול היה לתרץ שבאמת חייב שתי חטאות. אבל כאן הגמרא שואלת ממשנה שמבואר בה בפירוש, שאינו חייב אלא אחת, כך מסביר השיטה מקובצת. ומהי השאלה? מי טיב רבי דיבר רבין, מקשה רבי דיבר רבין, לאביי, שנינו במשנה במסכת יום עד פי א' עמוד א'. אדם שאכל ושתה ביום הכיפורים בעלם אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת, והא והרי בין האכילה לשתייה, אי אפשר דלא אב ושעות ביום דמתייה דלה. לא ייתכן שלא הייתה לו שעות זמן בין האכילה לשתייה שהיה יכול להיוודע לו שהיום יום הכיפורים. וכיוון שהייתה לו שעות בינתיים כידי ידיעה, נחשב השיעור ההוא במקום ספק ידיעה. וכיפר לי, ויום הכיפורים כיפר לו על האכילה, משום דיום הכיפורים במקום אשם תלוי קאי, שיום הכיפורים מחפר עליו כמו שהביא אשם תלוי וקטני, ושנינו במשנה, שאם נודע לו חטאו לאחר אכילתו, אינו חייב, אלא חטאת אחת, כי אף העובר שתי עבירות שונות בעלם אחד, חייב שתיים, מכל מקום אכילה ושתייה ביום הכיפורים, נחשבים כאיסור אחד ולא כשני איסורים, כיוון ששניהם נלמדים מאותו פסוק, כמבואר שם במסכת יומא בדף עין וו עמוד א'. איסל כדאי תחם יעלה על דעתך לומר שידיעות ספק מחלקות לחטאות, כשיטת אביי, לחייב שתי חטאות, היה לנו לומר שהתחייב שתי חטאות, כשם שנחשב שהיה לו ספק ידיעה בינתיים. את הרצת הגמרא, המרי אמרו בני הישיבה, כי אמר רבי זעירא, כל מה שאמר רבי זיירא שידיעות ספק מחלקות לחטאות, והסכים אביי לדבריו, זהו רק לדעת רבי שבברייתא להיל, הרבנני. אבל משנה זו שמבואר בה שאין ידיעות ספק מחלקות לחטאות, היא כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אליעזר ורבי שמעון החולקים על רבי, והם סוברים שאין ידיעות ספק מחלקות לחטאות. מקשה הגמרא, איך אפשר לומר שמשנה זו היא כשיטת חכמים, ועמידי סייפה רבי, מזה שדברי התנא בסייפה הם כרבי, דקטני ששנינו בהמשך המשנה שאם אדם שתה ביום הכיפורים ציר, זעת דגים שיוצאת מהם כשמולכים אותם, או מוריאס, שומן היוצא מהדגים, פטור משום שמשקים אילו אינם ראויים לשתייה. מדייקת הגמרא משמע שרק במשקים אילו פטור. אבל השוטה חומץ ביום הכיפורים חייב. ומני רבי. ומשנה זו שמחייבת בשתיית חומץ שנויה כשיטת רבי. דתניה שנינו בברייתא, חומץ אין מיישיב את הנפש ואינו חייב על שתייתו ביום הכיפורים. רבי אומר, אומר אני, חומץ מיישיב את הנפש וחייב על שתייתו ביום הכיפורים. אם כן מסיימת הגמרא את הקושייה, ומידי סייפה רבי, רישנה מרבי. ומזה שהסייפה במשנה נשנית כרבי, יש לומר שהרישה אף היא נשנית כרבי, ולא כחכמים. ותחזור קושייתנו שלרבי ידיעות ספק מחלקות לחטאות, ומדוע מי שאכל ושתה ביום הכיפורים אינו מביא אל החטאת אחת. מתרצת הגמרא, המרי אמרו בני הישיבה, אין הכרח לומר שהסייפה והרישה נשנו כדעת אותו תנה, אלא בא יעמיד את הסייפה כרבי, שחומץ מיישיב את הנפש, ואילו את הרישה כרבנן הסוברים, שאין ידיעת ספק מחלקת לחטאות. מקשה הגמרא על אביי מברייתא, מיטיב רבה, הקשה רבה לאביי שנינו בברייתא עוסקת בדיני מעילה, אסור ליהנות מקודשי השם בין מקודשי מזבח ובין מקודשי בדק הבית, וכל הנהנה שווה פירוטה מקודשי השם מעל ומשלם קרן ומוסיף חומש ומביא קורבן השם. על פחות משווה פירוטה, לא חייבה התורה את החיובים הללו. שנינו בברייתא אדם שאכל היום מאכל של הקדש בשיעור חצי פירוטה, ואכל למחר עוד מאכל, שווי של חצי פרוטה, וכן אם נהנה מההקדש היום בדבר שאינו נאכל בשיעור של חצי פרוטה, ונהנה למחר בעוד חצי פרוטה, וכן אם אכל היום מהקדש בשווי חצי פרוטה, ונהנה למחר, או שנהנה היום מן ההקדש ואכל למחר, ואפילו מכאן ועד 3 שנים, שלא ישלים את אכילתו מהקדש לשווי של פרוטה עד 3 שנים, ועדיין היה בעלם אחד, מניין שהן מצטרפים זה עם זה, שמצרפים אותם זה עם זה לחייבו קורבן מעילה. תלמוד לומר לכך נאמר בפרשת השם, ספר ויקרא פרק ה' פסוק דדבב, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את השמו להשם איל תמי מן הצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. ובמה שנאמר תמעול מעל ריבה כתוב, צירוף פרוטה אפילו ב3 שנים. מסיימת הגמרא את הקושייה, והמים מדוע מצטרפים לחייבו קורבן מעילה, הכיפר עלי יום הכיפורים, הרי בתוך אותם 3 שנים עבר יום הכיפורים, ויום הכיפורים חיפר עליו, שהרי יום הכיפורים במקום השם תלוי הוא. ולפי אביי קשה, מדוע שלא נאמר שמה שיום הכיפורים כיפר, הרי זה כספק ידיעה ויחלק את האיסור, ולא יביא קורבן מעילה, כיוון שאין במעילה האחרונה שווה פרוטה. תרצת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, הטעם שמצטרף ואין יום הכיפורים מחפר עליו, וכיוון דכי מחפר יום הכיפורים על איסורה, על ממונה לא מחפר, יום הכיפורים אינו מחפר אלא על איסורים ולא על חיובי ממון. וכאשר אכל ממון הקדש הוא מתחייב גם קרן וחומש, ואין יום הכיפורים מחפר על חטא שיש בו חיוב ממוני, ולכן מצטרפים שני חצאי הפרוטה לחייבו קורבן. מביאה הגמרת תירוץ נוסף על הבעיה, והיא באה איתה מה אם תרצה תאמר, שהטעם שאין יום הכיפורים מחפר עליו זה משום כי מקפר יום הכיפורים על כולי שיעורה. יום הכיפורים מחפר רק על שיעור עבירה שלם. על פלגה דה שיעורה לא מחפר, אבל על חצי שיעור, כמו כאן, שמעל בחצי שיעור קודם יום הכיפורים, אינו מחפר. מביאה הגמרא המוראים נוספים שנחלקו במחלוקת הזו, האם ידיעת ספק מחלקת לחטאות. וכן אמר יש לקיש כאן, בברית הזו, ששנינו לאל שאדם שאכל ספק חילב, ולאחר שאכל נודע לו שהחתיכה ספק חילב, ושוב אכל ספק חילב ונודע לו שהחתיכה ודאי חילב, ורבי סובר שמביא חטאת על כל אחת ואחת כיוון שידיעת הספק מחלקת לחטאות. אז כאן בברייתא הזו שנה רבי ידיעות ספק מחלקות לחטאות כדעת רבי זיירא. ורבי יוחנן אמר אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות, וכשיטת רבה. והטעם שהגמרא הקדימה את המחלוקת של רבי זיירא ורבה קודם למחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, שהיו לפניהם הרבה, משום שעיקר דברי רבי יוחנן וריש לקיש נאמרו במסכת שבועות דף י"ט עמוד ב', והגמרא מביאה את מחלוקתם כאן, אגב הנידון של ידיעות ספק מחלקות לחטאות, ולכן מביאה הגמרא את מחלוקתם בסוף. אם כן, אמר ריש לקיש כאן בברייתא הזו שנה רבי שידיעות ספק מחלקות לחטאות כדעת רבי זעירא, ורבי יוחנן אמר אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות וכשיטת רבא. אלא אחי קטני, לקח יש לשנות בברייתא, כשם שאם הייתה לו ידיעה ודאי, שנודע לו בין אכילה לאכילה שוודאי אכל חילב, מביא חטאת על כל אחת ואחת משום שלא אכלם בעלם אחד, כך אם הייתה לו ידיעת ספק שנודע לו בין אכילה לאכילה שיש ספק על החתיכה שאכל, מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. אבל ידיעת ספק בין אכילה לאכילה אינה מחלקת לחיוב חטאות. שואלת הגמרא על שיטת ריש לקיש. בישלמה לרבי יוחנן הברייתא מובנת לשיטתו של רבי יוחנן הסובר, שידיעת ספק אינה מחלקת לחטאת. היינו דקטלי לאשם בחטאת. זהו טעם התנא בברייתא, שתלה את הדין של אשם בחטאת, שכשם שאם הייתה ידיעה ודאית בינתיים הייתה מחלקת לחטאות, כך ידיעת ספק מחלקת לאשמות, ומביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. אלא לריש לקיש הסובר שכוונת הברייתא לומר, שידיעת ספק מחלקת לחטאות, חטאת באשם מבעלי, התנא של הברייתא היה צריך לתלות את דין חטאת באשם, כיוון שהדין שידיעת ספק מחלקת לחטאת נלמד מאשם. מסיימת הגמרא קשיא, אכן קשה הדבר. ויהיה הגמרא ומקשה סתירה בדעת רבי יוחנן ובדעת ריש לקיש. ורמי דה רבי יוחנן דה רבי יוחנן ורמי דה ריש לקיש דה ריש לקיש. קשה משיטת רבי יוחנן כאן על שיטתו במקום אחר, וכן קשה משיטת ריש לקיש על שיטתו במקום אחר. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת שבועות דף י"ט עמוד א', שני שבילים, שני דרכים ברשות הרבים, שביל אחד טמא, מחמת מת הקבור בו ואי אפשר להלך שם בלא להעיל על קבר המת, ושביל אחד טהור ולא ידוע איזה שביל טהור ואיזה טמא, והלך אדם בשביל הראשון ולא נכנס אחריו לבית המקדש, והלך אחר כך גם בשביל השני ונמצא שוודאי נטמא באחד השבילים ונעלמה ממנו תומתו ונכנס לבית המקדש, חייב קורבן עולה ויורד, קורבן שמביא לפי יכולתו הכלכלית, וזאת כיוון שקודם שנכנס לבית המקדש הייתה לו ידיעה ודאית על תומתו, אף שאינו יודע מאיזה שביל נטמא. בדין זה נאמר רק אשר השבילים הם ברשות הרבים, שבזה כל זמן שלא ידוע בבירור שנטמא, הרי הוא בחזקתו שהיה טהור. אבל כאשר השבילים הם ברשות היחיד, מכיוון שספק טומאה ברשות היחיד טמא, התחייב מיד כאשר ייכנס לבית המקדש לאחר שהלך בשביל הראשון בלבד. כך התוספות שם במסכת שבועות דף י"ט עמוד א', דיבור המתחיל הלך. אופן שני, וכן אם הלך בראשון, בשביל הראשון ונעשה ספק טמא ונכנס לבית המקדש, ולאחר מכן נתאר על ידי שיזה ביום השלישי לטהרתו, ושנה איזה על עצמו שינית לטהרתו ביום השביעי, וטבל, ולאחר שאיזה וטבל הלך בשביל השני ונכנס לבית המקדש, חייב להביא קורבן עולה ויורד, או מחמת כניסה ראשונה או מחמת כניסה שנייה, כיוון שאחת מהכניסות ודאי הייתה בתומה. רבי שמעון פותר בזו ונכנס למקדש לאחר שעבר בשני השבילים, וטעמו של רבי שמעון, משום שכל שביל נחשב כספק תומה בפני עצמו, ואפשר לומר על כל אחד מהם שהוא השביל הטהור, ונמצא שבכניסתו למקדש לא הייתה לו ידיעה ודאית. וחיוב קורבן לנכנס בתומה לבית המקדש אינו אלא אם נכנס בשוגג לבית המקדש בתומה, וקודם כניסתו ולאחר כניסתו ידע שנטמא, ורק כאשר נכנס שכח שנטמא. וכאן הרי לא ידע קודם שנכנס שנטמא. בכל העבירות, כיוון שחטא בשוגג ונודע לו בסוף שחטא, אף על פי שלא הייתה לו ידיעה בתחילה, הרי הוא חייב חטאת. והטעם לחלק בין כל העבירות לנכנס למקדש בתומה, משום שבשאר שגגות נאמר בעשותה אחת ממצוות השם, אשר לא תעשנה והשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא. אז מה שמה? שמכיוון שנודע לו שחטא לאחר שחטא, אף שלא ידע בתחילה, חייב חטאת. אבל בתומת מקדש וקודשיו נאמר ונעלם ממנו והוא ידע והשם. ומאחר שנאמר ונעלם ממנו, משמה שהייתה שם ידיעה בתחילה ואחר כך נעלם. וממה שנאמר והוא ידע והשם ללמדנו, שצריך ידיעה בתחילה וידיעה בסוף ויעלם בינתיים. כך הגמרא במסכת שבועות דף ד' עמוד ב'. ממשיכה הגמרא ומביאה שרבי שמעון בן יהודה פותר בכולן בכל האופנים המובאים בברייתא. וכן אמר רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, בשם רבי שמעון. כלומר, רבי שמעון בן יהודה והתנא הראשון החלקו מהי דעת רבי שמעון. האם רק באופן השני בברייתא, כשנתאר בין הליכתו בשביל הראשון להליכתו בשני, רבי שמעון פותר, וגם באופן הראשון שלא נתאר, גם רבי שמעון פותר. וטעמו של רבי שמעון התבאר בגמרא בהמשך. והגמרא מבררת באיזה אופן פתר רבי שמעון. שואלת הגמרא ואפילו בקמייתא, האם רבי שמעון פותר אפילו באופן הראשון בברייתא שמדובר שעבר בשני השבילים, ואחר כך נכנס למקדש, והרי מכיוון שעבר בשני השבילים ידע בוודאות שנטמע וחייב קורבן. מפרשת הגמרא את הרישא של הברייתא באופן אחר, ומבארת לפי זה במנך לקור רבי שמעון בן יהודה ותנא קמא בדעת רבי שמעון. תרצת הגמרא אמר רבא אחא במאי עסקינן, כאן באופן הראשון שהוזכר בברייתא במה המדובר, כגון שהלך בשביל הראשון תחילה, וידע שהלך בו ונעשה ספק תמה, ובשעת הילוכו בשביל השני שכח שהלך בראשון, ונמצא שכשנכנס למקדש אף שהיה ודאי תמה, מכל מקום מעולם לא הייתה לו ידיעה שלמה שהוא תמה, אלא רק מקצת ידיעה, כלומר, אם היה זוכר משתי הליכותיו, הרי שהייתה כאן ידיעה ודאית שנטמע, אבל עכשיו שבידיעת ספק השנייה שכח מהראשונה, הרי ששתי הידיעות שבהצטרפותם הם גורמים ידיעה ודאית, נחשבות כמקצת ידיעה ודאית, כלומר קצת מן הידיעה שנטמע בוודאות, ובהפליגי. ובזה חולקים תנא קמא ורבי שמעון בן יהודה בדעתו של רבי שמעון. תנא קמא סבר בדעת רבי שמעון שמקצת ידיעה ודאית, כידיעה דמיה, נחשבת כאילו ידע בוודאות שהוא תמה, ונחשב שהייתה לו ידיעה בתחילה וחייב קורבן. רבי שמעון בן יהודה סבר בשם רבי שמעון שמקצת ידיעה שהייתה לאדם זה מתחילה, לאו כידיעה דמיה, אינה נחשבת כידיעה שלימה, ומכיוון שלא זכר כשהלך בשביל השני שעבר בשביל הראשון, נחשב שלא הייתה לו כלל ידיעה בתחילה. במקרה השני שבברייתא, שלאחר הליכתו בשביל הראשון היזה ושנה וטבל, מודה תנא קמא בשיטת רבי שמעון שהוא פטור, כיוון ששם אף שיודע את כל מה שאירע, הרי זה רק ידיעת ספק, משום שבכל ידיעתו יש באמת ספק אם נטמע, אבל במקרה הראשון שבהליכתו השנייה שכח מהליכתו הראשונה, הרי אם היה זוכר את כל מה שאירע, הייתה זו ידיעה ודאית שנטמע, ואם כן כששכח, אין זו ידיעת ספק, שהרי בצירוף ידיעותיו יש ידיעה ודאית שנטמע, אז זה לא ידיעת ספק, אלא מקצת ידיעה ודאית, כלומר בידיעתו יש קצת מן הידיעה שנטמע בוודאות, סובר תנא קמא שמקצת ידיעה עדיפה על ספק ידיעה, והיא נחשבת כידיעה ודאית. כך מסבירה שבמסכת שבועות דף י"ט עמוד ב', נמצא שיש שלוש שיטות בברייתא. א', תנא קמא סובר בדעת רבי שמעון שבמקצת ידיעה חייב, ואם אין לו מקצת ידיעה אלא ידיעת ספק פטור. ב', חכמים מחייבים גם בידיעת ספק וכל שכן במקצת ידיעה. ג', רבי שמעון בן יהודה סובר בדעת רבי שמעון שבין במקצת ידיעה ובין בידיעת ספק פטור. שנינו בברייתא, הלך בראשון ונכנס והיזה ושנה וטבל, היזה ביום השלישי וביום השביעי וטבל, והלך בשני ונכנס לבית המקדש, חייב. מבארת הגמרא מדוע חייב. אמר החכם ובא לאל בברייתא, אדם שהלך בראשון בשביל הראשון והרי הוא תמה מספק, ושכח שנטמע ונכנס למקדש, והיזה ביום השלישי וטבל ונטהר, והלך בשני ולאחר מכן הלך בשביל השני ונכנס לבית המקדש, חייב. שואלת הגמרא, מהי חייב? מדוע חייב להביא קורבן באופן הזה? הלא אבי לידיעה, הרי מעולם לא ידע בוודאות שנטמע, שהרי בכל פעם קודם שנכנס, לא היה לו רק ספק שמה נטמע, וכל שלא הייתה לו ידיעה בתחילה, אינו מביא קורבן. מתרצת הגמרא, אמר יש לקיש, המאני ברית הזו ששנינו, מדברי רבי ישמעאלי, דלא בא ידיעה בתחילה. הוא סובר שהנכנס למקדש בשגגה חייב קורבן, אף אם מתחילה לא ידע כלל מתומתו, ולכן חייב באופן שהייתה לו רק ידיעת ספק. והטעם שנקת התנא שחייב קורבן באופן שהייתה לו ספק ידיעה, אף שלרבי ישמעאל אין צריך כלל ידיעה, כדי לחדש שרבי שמעון חולק גם בזה ופותר אפילו כשהיה לנכנס ידיעת ספק בתחילה. כך אומר המהרש"א במסכת שבועות. רבי יוחנן אמר ביור אחר. אפילו תימא, אפילו אם תאמר שברייתא זו היא כרבנן הסוברים שצריך ידיעה ודאית קודם שחטא, מכל מקום כאן בברייתא ששנינו לעניין הנכנס בתומה למקדש, שהוא חייב גם בספק ידיעה, משום שעשו חכמים החשיבו ספק ידיעה, אדם שלא ידע בוודאות שנטמע רק שיש לו ספק שמה נטמע, כידיעה, כי לא הייתה לו ודאי ידיעה שנטמע ולכן חייב. ולהלן הגמרא מבארת מדוע החשיבו חכמים ספק ידיעה כידיעה. דנה הגמרא בתירוצו של רבי יוחנן ומקשה סתירה בדברי רבי יוחנן וריש לקיש. אומרת הגמרא סלקדה, הייתה חולה בדעתך לומר, שמה שרבי יוחנן אמר, כאן עשו ספק ידיעה כידיעה, כוונתו לומר, שכאן בעניין הנכנס בתומה למקדש, עשו ספק ידיעה כידיעה, והוא הדין לכל התורה כולה, שבכל עבירה שצריך שידע שחטא, אין צריך שידע בוודאות, אלא אף ספק ידיעה נחשב כידיעה. אם כן, קשיא דרבי יוחנן, דרבי יוחנן. דברי רבי יוחנן כאן נסתרים מדבריו לעיל, שכאן אמר רבי יוחנן שספק ידיעה כידיעה, ולעיל בדף חי עמוד ב', סבר רבי יוחנן, שידיעת ספק אינה מחלקת לחטאות, שאם נודע לו בין החתיכות שאכל, שיש ספק על החתיכה שאכל, ואחר האכילה השנייה נודע לו שבוודאי אכל שתי חתיכות איסור, אינו מביא שתי חטאות, אלא חטאת אחת, שידיעת ספק שבאמצע אינה נקראת ידיעה המחלקת. ואם נאמר שספק ידיעה כידיעה, היה צריך להביא חטאת כאילו נודע לו בין האכילות שמה שאכל הוא ודאי חילב. וכן קשיא אומרת הגמרא דרש לקיש דרש לקיש, סתירה בדברי רש לקיש. קשה מדברי רש לקיש כאן על דבריו לאיל. לאיל סבר רש לקיש ששיטת רבי שידיעת ספק מחלקת לחטאות, הרי שספק ידיעה נחשב כידיעה, ומדוע היה צריך להעמיד את הברייתא כאן כרבי ישמעאל ולא העמיד כדעת רבי? מתרצת הגמרא את הקושיה על רבי יוחנן ואומרת כך, בישלמה דרבי יוחנן דרבי יוחנן לא קשיא. הקושיה והסתירה בדברי רבי יוחנן אינה קשה, שאין כוונתו לומר שבכל התורה עשו ספק ידיעה כידיעה, אלא רק כאן לעניין ידיעה בתחילה הנצרכת בתומת מקדש וקודשיו, עשו ספק ידיעה כידיעה. אבל בכל התורה כולה, לא עשו ספק ידיעה כידיעה. ולכן בידיעה מחלקת לחיובי חטאת, ידיעת ספק אינה נחשבת ידיעה. מבררת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שרק לעניין תומת מקדש עשו ספק ידיעה כידיעה? משיבה הגמרא, אחא כאן לגבי תומה כתיב, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה ונעלם ממנו והוא תמה ואשם, ממה שנאמר ונעלם ממנו והוא תמה, משמע שגם באופן שהייתה לו ידיעה דעית בנה מספק, ידיעה שאינה ודאית אלא ספק תומה, גם חייב קרא חייבו הפסוק קורבן. אבל בכל התורה כולה שלא עשו ספק ידיעה כידיעה, הטעם הוא משום דקטיב נאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק כוח, או הודע אליו חטאתו, ומשמע, איית לידיעה ודמחייב, שאינו מתחייב חטאת, אלא אם כן נודע לו בידיעה גמורה שחטא, אבל אם נודע לו שיש ספק בחתיכה שאכל, אינו מביא חטאת, ולכך אין להקשות סתירה בדברי רבי יוחנן, אלא לרש לקיש קשיא, אבל הקושיה בדברי רש לקיש עדיין קיימת וקשה, עד דמוקים לעת שהוא נדחק להעמיד את התנא קמא בברייתא, כרבי ישמעאל הסובר שאין צריך כלל ידיעה בתחילה, לוקמא כרבי, היה לו לעמידה כשיטת רבי, כיוון שרש לקיש סובר שלרבי ספק ידיעה נחשבת לידיעה. מתרצת הגמרא את הקושיה על רש לקיש ואומרת, אכן רש לקיש היה יכול להעמיד את הברייתא כרבי, אלא הקא משמלן, רש לקיש בא להשמיענו בזה שהעמיד את הברייתא כרבי ישמעאל. רבי ישמעאל נמי לא בא ידיעה בתחילה, שגם רבי ישמעאל סובר שאין צריך ידיעה בתחילה. מקשה הגמרא, מדוע רש לקיש היה צריך ללמדנו שרבי ישמעאל סובר שאין צריך ידיעה בתחילה? המתניתיני, הרי יש לדייק מהמשנה שכך היא דעתו של רבי ישמעאל, דתנן. שנינו במשנה במסכת שבועות דף י' עמוד ב', רבי ישמעאל אומר, נאמר בפסוק, או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה, או ונבלת חיה תמאה, או ונבלת בהמה תמאה, או ונבלת שרץ תמה, ונעלם ממנו והוא תמה ואשם. ועוד נאמר שמה, או כי יגע בתומת אדם לכל תומתו אשר יתמה בה, ונעלם ממנו והוא ידע ואשם. ממה שנאמר ונעלם שתי פעמים, דרש רבי ישמעאל חייב חטאת על הנכנס למקדש בעלם תומה, ששכח שהוא תמה, ועל העלם מקדש, או ששכח שאסור להיכנס למקדש. ומכיוון שהסוברים שצריך ידיעה בתחילה ובסוף דרשו כן ממה שנאמר ונעלם, כמבואר במסכת שבועות דף ד' עמוד א', ורבי ישמעאל שדרש את הפסוקים להיעלם תומה והיעלם מקדש, אינו יכול לדרוש מזה שצריך ידיעה בתחילה ובסוף, ומוכח שרבי ישמעאל סובר שלא צריך ידיעה בתחילה, אם כן מדוע הוא צריך רש לקיש להשמיענו שרבי ישמעאל לא מצריך ידיעה בתחילה, אנחנו יודעים את זאת מן המשנה שם במסכת שבועות, תרץ את הגמרא, איץ צריך. רש לקיש היה צריך להשמיענו שרבי ישמעאל סובר שאין צריך ידיעה בתחילה. מדוע? סל כדאי דחמינה היה עולה על דעתך לומר, אמנם יקרא ליטלי, אין לרבי ישמעאל מקור מפסוק בתורה שצריך ידיעה בתחילה. מכל מקום הייתי אומר מגמרה איטלי, שמה מההלכה למשה מסיני למד רבי ישמעאל שכן צריך ידיעה בתחילה. כמה שמלן משמיענו רש לקיש שרבי ישמעאל סובר שאין צריך כלל ידיעה בתחילה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף י"ט עמוד א'. המשניות שקדמו למשנתנו דנו באדם שמסופק עם עבר עבירה אם הביא אשם תלוי. משנתנו דנה באדם שוודאי עבר עבירה, אלא שאינו יודע איזה עבירה עבר, האם הביא אשם תלוי. אומרת המשנה, אדם שחתיכת חילה וחתיכת בשר נותר לפניו, והוא סבור ששניהם שומן שמותר באכילה, ואכל אחד מהם בשוגג ואינו יודע איזה מהן אכל, אם את הנותר או את החילב, וכן אדם שאשתו נידה שאסורה עליו מחמת איסור נידה, ואחותו שאסורה עליו מחמת שהיא ערבה עליו נמצאים עמו בבית, ושגג באחת מהן וחטא לבוא על אחת מהן בשוגג, שהיה סבור שבא על אשתו ולא ידע שהיא תמאה, ואינו יודע באיזה מהן שגג, אם בא על אחותו או בא על אשתו בזמן איסורה, וכן אם היה עומד בשבת ויום הכיפורים הסמוכים זה לזה ועשה מלאכה בין השמשות, והיה סבור שהוא יום חול, אינו יודע באיזה מהן עשה, אם עשה מלאכה בשבת או ביום הכיפורים, בכל האופנים הללו רבי אליעזר מחייף חטאת על שגיגתו, אף שאינו יודע על איזה חטא מביא, ורבי יהושע פותר, ובגמרא תתבאר מחלוקתם. ויהיה המשנה הדעת רבי יוסי שחולק וסובר שבאופן שעשה מלאכה בבין השמשות לא נחלקו. אמר רבי יוסי לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, על העושה מלאכה בין השמשות בין שבת ליום הכיפורים שהוא פטור, גם לרבי אליעזר שסובר שאינו צריך שיידע במה חטא. ואתה משום שאני אומר שמקצת המלאכה עשה היום בשבת ומקצת מהמלאכה עשה למחר. ונמצא שעשה חצי שיעור בשבת וחצי שיעור ביום הכיפורים. אלא על מה נחלקו? על העושה מלאכה בתוך היום ולא בבין השמשות. והספק הוא שאינו יודע אם בשבת עשה אם ביום הכיפורים עשה. או שנחלקו על העושה מלאכה ואינו יודע מעין איזו מלאכה עשה אם חרש או זרה. שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר מחטאת וחייב אשם תלוי. רבי יהודה חולק בדעתו של רבי יהושע. אמר רבי יהודה פוטרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי. ובגמרא לכמן בדף י"ט עמוד ב' מבואר שהטעם של רבי יהושע הוא מהפסוק כי תחטא ולא ידע. ולמד מזה שרק מי שלא ידע כלל שחטא מביא אשם תלוי. פרט לזה שידע שחטא רק שאינו יודע במה. הערוך לנר מבאר שהטעם שפטור מהשם אף שבוודאות חטא. לפי המבואר לכמן בדף חפי עמוד א', שהטעם שבכל ספק חטא חייבה התורה אשם תלוי, וכדי להגן עליו מן האיסורים עד שיתברר לו הספק ויביא חטאת. והיינו שכאשר עבר אדם על איסור ודאי, הרי הוא מתחרט על חטאו, ויש לו כפרה לידי תשובתו, אבל בספק שם החטא אינו דואג כל כך, שהרי סבור בליבו שלא חטא, ולכן מביא אשם להגן עליו מהאיסורים עד שיוודא לו שחטא וישוב בתשובה. ועל כן באופן שבוודאי חטא, אלא שאינו יודע במה חטא כבמשנתנו, הרי הוא דואג מחטאו ומתחרט על כך, ואף שאינו מביא חטאת, אינו צריך להביא אשם כדי להגן עליו מן האיסורים, שהרי מתכפר בתשובתו. המשנה מבארת את מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר. רבי שמעון ורבי שמעון שזורי אומרים לא נחלקו רבי אליעזר הסובר שאינו צריך שידע במה חטא, ורבי יהושע הסובר שצריך שידע במה חטא, על העובר על דבר עבירה שהוא משם אחד, כגון אדם שלקט תאנה מעץ של תאנים, ואינו יודע מאיזה עץ לקט, שהוא חייב חטאת, שהרי ידע שחטא ודאי בלקיטת תאנים. על מה נחלקו? על דבר שהוא משום שני שמות, כגון אדם שעשה פעולה ומסתפק עם קצר או תחן, או שמסתפק עם לקט תאנים או לקט ענבים, או שהתכוון ללקוט תאנים ולקט ענבים, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. וטעם מחלוקתם מבאר רש"י, שנחלקו בביאור הפסוק, או עודה אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עיזים זכר תמים, שרבי יהושע סבר שמה שנאמר בא, בא לומר שצריך שיתכוון לחטא זה וצריך גם שידע לבסוף במה חטא. רבי אליעזר סובר שכיוון שיתכוון לדבר שיש בו חטא, חייב, וכן אם לבסוף נודע לו שחטא אף שאינו יודע במה חטא, חייב. מביאה המשנה שיטה נוספת בביאור המחלוקת. אמר רבי יהודה אפילו נתכוון ללקוט בשבת תאנים וליקט ענבים, או שיתכוון ללקוט ענבים וליקט תאנים, וכן אם חשב ללקט תאנים שחורות וליקט תאנים לבנות או להפך, שחשב ללקט תאנים לבנות וליקט שחורות, בכל אילו רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. ובגמרא לכמן בדף חף עמוד א', תבאר הגמרא במה חולק רבי יהודה עם רבי שמעון ורבי שמעון שזורי. אומרת המשנה, אמר רבי שמעון, תמהני, מתקשה אני, אם פתר בה באופן זה רבי יהושע. ועלו מכיוון שהתכוון לעשות מלאכה, חייב חטאת. ורר את המשנה לפי התמיה על רבי יהושע, מה כוונת הפסוק? ורר את המשנה, אם כן, אם נאמר שרבי יהושע מחייב באופן זה, למה נאמר מדוע כתבה התורה? או עודה אליו חטאתו אשר חטא בה, מה נתמעט מהמילה בה? כיוון שאף כשהתכוון ללקט תאנים שחורות וליקט לבנות חייב. משיבה המשנה שממעטים מן המילה בה, פרט למתעסק בדבר המותר לגמרי, כגון שבא לחתוך את התלוש, וחתך את המחובר שהוא פטור, אבל המתעסק בדבר האסור, חייב. זו היה המשנה שלנו בדף י"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה טעמי המחלוקת באופן שהיה חלב ונותר לפניו, ששניהם כאמור אסורים, חלב של בהמה אסור באכילה שנאמר חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו, והאוכל חלב ומזיד חייב כרת ומתרו בו חייב מלכות ומחלו בשוגג חייב חטאת, ונותר זה בשר קורבן שנשאר לאחר הזמן הקבוע לאכילתו, והאוכלו במזיד חייב קרת, ואם אכלו בשוגג, חייב חטאת. אז אם כן, מבארת הגמרא מה טעמי המחלוקת באופן שהיה חילה ונותר לפניו, ואכל אחד מהם ואינו יודע איזה מהם אכל. תניא, שנינו בברייתא, אמר רבי אליעזר, אדם שהיה לפניו חילה ונותר, ואכל חתיכה אחת ואינו יודע איזה חתיכה אכל, ודאי שיש לחייבו בחטאת, משום שמה נפשך? בין כך ובין כך הרי הוא חייב בקורבן, משום שאי חילה אכל, אם הוא אכל חילה חייב חטאת, ואם נותר אכל, חייב חטאת, וכן באופן שאחותו ואשתו נידה עמו בבית, ובעל אחת מהם ואינו יודע לאיזו מהן בא, יש לחייבו, כיוון שאי אשתו נידה בעל, חייב. אי אחותו בעל, גם כן חייב. וכן העושה מלאכה בבין השמשות שבין שבת ליום הכיפורים, יש לחייבו. כי אי בשבת עשה מלאכה, אם מדובר שבשבת הוא עשה את המלאכה, חייב חטאת, ואם ביום הכיפורים עשה מלאכה, גם חייב. ומדוע פטרו רבי יהושע בכל אילו האופנים? משיב רבי יהושע, אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, הרי הוא אומר, הרי נאמר בתורה, או הודעה עליו חטאתו, אשר חטא בא. ודרשו חכמים שאינו מביא חטאת, עד שיוודא לו במה חטא. אבל בספק אם אכל חילב או נותר, או שיש לו ספק אם בעל אשתו נידה או על אחותו, או שעשה מלאכה ביום הכיפורים, ואינו יודע אם עשה בשבת או ביום הכיפורים, הרי אינו יודע במה חטא, ואינו מביא חטאת. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר שלא דרש מהפסוק שצריך שידע במה חטא, יהיה קשה לדבריו, אי בא, מה יעביד לי, מה ידרוש למעט מן התיבה, בא. משיבה הגמרא, מבא אלה, רבי אליעזר צריך את הפסוק לומר שאין מביא חטאת, אלא מתכוון למלאכת איסור, פרט למתעסק בדבר המותר שאינו מביא חטאת. מבררת הגמרא בדף יוטט עמוד ב' מתעסק דמי, באיזו עבירה הוא צריכה התורה לפתור אדם שעבר עבירה מפני שהוא מתעסק במעשה היתר. ולהבנת העניין נקדים בקצרה כך. בתורה נאמר בספר שמות פרק ח' פסוק י' לא תעשה כל מלאכה. שנו חכמים במשנה במסכת שבת דף עין ג' עמוד א' 39 אבות מלאכות שאסורים בשבת. ולמדו שכל מלאכה שהוא צריכה למלאכת בניין המשכן במדבר נכללת באיסור מלאכה בשבת. ולא רק את מהות המלאכות למדו ממלאכת המשכן, אלא גם את איכות עשייתם. במלאכת המשכן נאמר שהיא מלאכת מחשבת, לפיכך כל מלאכה שאינה נעשית בדרך של עשיית מלאכת מחשבת, אינה אסורה בשבת מן התורה. אחד מתנאי מלאכת מחשבת היא שהמלאכה תיעשה בכוונה. מלאכה שנעשתה מתוך התעסקות ללא כוונה, אינה נחשבת למלאכת מחשבת, ומי שעשה פטור. לפיכך, העושה מלאכה בשבת ולא התכוון לעשות מלאכה כלל, אלא שנעשתה בדרך מקרה, וכגון שהתכוון לחתוך עשב תלוש, שהוא מעשה שהוא מותר לכתחילה ונזדמן לו עשב מחובר וחתכו, נמצא קוצר בשבת כמתעסק. ולא עוד, אלא אפילו התכוון לעשות מלאכה בשבת ונעשתה לו מלאכה אחרת שלא התכוון לה, נחשב למתעסק, לפי שלא נעשתה מחשבתו, כי מה שחשב לעשות לא עשה, ומה שעשה לא חשב לעשות. אם כן, מבררת הגמרא מתעסק דמי, באיזו עבירה הוא צריכה התורה לפתור אדם שעבר עבירה מפני שהוא מתעסק במעשה היתר. עידי חלבים ועריות, אם את האדם שיתעסק באכילת דבר המותר ולבסוף אכל חילב, או שיתעסק בביאה המותרת ולבסוף בעל אישה אסורה לב משום ערווה, ומדובר כגון שהיו לפניו חתיכת חילב וחתיכת שומן והתכוון לאכול שומן ולקח בטעות את החילב ואכלו, או שהיו לפניו שתי חתיכות חילב והיה סבור שאחד מהם הוא שומן והתכוון לאכול את השומן ואכל חילב, ובמתעסק בעריות מדובר כגון שהתכוון לבוא על אשתו והיה סבור שהיא תאורה ונמצאת נידה, או באופן שאחותו ואשתו היו בביתו וסבור היה לבוא על אשתו ונשמטה ממנו ובא על אחותו. ורשי מבאר שאף שעובר עבירה בשוגג חייב, מתעסק אינו דומה לשוגג, משום שכשעובר בשוגג הרי הוא מתכוון לחתיכה הזו עצמה, אלא שסבור שהיא שומן, אבל במתעסק אינו מתכוון לאכול את החתיכה הזו בעצמה. אז אם נאמר שהתורה פטרה אותו משום מתעסק, אי אפשר לומר כן, משום שבאופנים אלו הרי הוא חייב בקורבן ואין לפוטרו מטעם מתעסק. וזאת משום דאמר רב נחמן אמר שמואל בשמו של שמואל, המתעסק בחלבים והעריות חייב, ואפילו שלא נתכוון למה שעשה, והטעם לכך שכן נהנה, מכיוון שיש לו באכילת החילב ובמה שבא על הערווה הנאה, והוא לא צריך כוונה. ואם כן, אי אפשר לומר שהפסוק בא לפתור את המתעסק בחלבים והעריות, והטעם שחייב באופן שנהנה הוא, משום שהטעם שמתעסק פטור מכיוון שלא נחשב שעשה את מעשה העבירה. וטעם זה אינו שייך אלא בעבירה שצריך לעשות מעשה לעבור אותה. אבל בעבירה שאף אם לא עשה מעשה יעבור את העבירה, חייב גם במתעסק. ומכיוון שבאיסור אכילת חילב לא אסרה תורה את מעשה האכילה אלא את ההנאה מן האכילה, ומכיוון שנהנה, חייב. אותו דבר בעריות, לא אסרה תורה את מעשה הביאה אלא את ההנאה מהביאה. והראיה שגם האישה שאינה נחשבת שעושה מעשה חייבת, ועל כוחה משום שנהנית, ולכן גם במתעסק חייב שכן נהנה. כך הסברם של הבית שערים וכן כתב בקהילות יעקב והקובץ שיעורים. אלא מבארת הגמרא אופן אחר שהתורה הוא צריכה לפתור מתעסק. מסיקה הגמרא אלא הפסוק בא לפתור מתעסק בשבת שהתכוון לעשות מעשה היתר בשבת ובא לידי איסור שהוא פטור. מבררת הגמרא מה איתה, מדוע יש לפתור את המתעסק בשבת? משיבה הגמרא משום שבמלאכות שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה. רק מלאכה שיש לו כוונה ומחשבה למעשה שעשה, אסרה התורה בשבת. אבל המתעסק שלא התכוון למלאכה זו עצמה, פטור. ואתה משום שנסמכה פרשת שבת לפרשת המשכן ללמוד את המלאכות האסורות בשבת, ובמשכן נאמר שמלאכות היו מלאכת מחשבת. ויהיה הגמרא מחלוקת הבאי ורבה מהו האופן של מתעסק בשבת שפטור, ומבארת לפי כל שיטה מהו האופן שהוצרכנו למעט מהפסוק. אומרת הגמרא לרבה שיובאו דבריו להלן, משכחת למוצא אתה שהתורה פטרה את המתעסק בשבת, כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, שבשעה שהתעסק במעשה יתר ועבר על איסור קוצר, ומכיוון שלא התכוון למלאכת קוצר, פטור. ולהבאי משכחת לה לשיטת הבאי שתובה להלן, האופן שבו פטרה התורה מתעסק הוא כגון, ונתכוון להגביע את התלוש כגון שנפל לו סכין בארוגת ירק והתכוון להגביעו, שבאופן זה לא התכוון כלל למעשה חיתוך וחתך את המחובר, ורק באופן זה פטור משום מתעסק, אבל אם נתכוון לחתוך תלוש וחתך מחובר, חייב. ומבארת הגמרא במנך לקוע באי ורבה, דאיתמר נאמר בבית המדרש, אם אדם נתכוון להגביע את התלוש שנתכוון להגביע בשבת סכין שנפלה לו בתוך ארוגת ירק ולבסוף חתך את המחובר, פטור. מה הייתה, מה מדוע נפטר באופן זה? דה לא יכוון לשום חתיכה, שהרי לא התכוון למעשה של חיתוך כלל, רק להגביע דבר תלוש, ולכן פטור, כיוון שלא הייתה לו כוונה כלל לחיתוך. אבל אם רצה לחתוך את הירק התלוש וחתך את המחובר, הבאי אמר שבאופן זה חייב חטאת, דה יכוון לשום חתיכה, שהרי התכוון לחתוך דבר, ואף שהתכוון לחתוך אתר וטעה וחתך של איסור, חייב. ואילו רבה אמר פטור, דה לא יכוון לחתיכה דה איסורה, שהרי לא התכוון לחתוך את האיסור, ולכן פטור, כיוון שלא הייתה לו כוונה למעשה איסור. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור, שאני אומר מקצת עשה היום ומקצת עשה למחר. מבארת הגמרא, מה ענו לו חכמים? תניא נאמר בברייתא, אמר להן רבי יוסי, דקדקתם אחריי, ניצחתם וקיפחתם אותי בדבריכם. והגמרא מבארת במה? שואלת הגמרא, מהי אמרי לי דקאמר לו דקדקתם אחריי? מה אמרו חכמים לרבי יוסי? שעל זה אמר להם רבי יוסי, ניצחתם אותי. משיבה הגמרא, אחי אמרי לי, כך אמרו לו חכמים להשיב על דעתו, אם יגביע בין השמשות מהו, גם לדבריך, שאתה פותר משום שאומרים שמקצת מלאכה נעשית היום ומקצתה למחר, מה תאמר על אדם שעסק במלאכת הוצאה, והגביע את החפץ כדי לעוקרו מהרשות שבו הוא נמצא בבין השמשות, שבין שבת ליום הכיפורים, האם גם בזה יהיה פטור? והרי בזה אי אפשר לחלק ולומר שחצי עשה היום וחצי למחר, שהרי המלאכה נעשית כערף עין, אם כן יש לחייבו, כיוון שאי אפשר לחלק את המלאכה. אומר רבינו גרשום שצריך לומר שהגמרא מקשה רק לפי השיטה הסוברת, שלא אומרים עקירת צורך הנחה, ולכך יש לחייבו על ההגבהה לבדה. כי לפי השיטות שעקירת צורך הנחה נחשב שמלאכת הוצאה מתחילה בהגבהה ואינה נגמרת עד ההנחה. אומרת הגמרא, אמר להו, הישיב להם רבי יוסי, דקדקתם אחריי, כלומר ניצחתוני וקיפחתוני בדבריכם. שואלת הגמרא, ומדוע אמר להם שהם ניצחו אותו? נעימה להו שיאמר להם שאף במלאכת הוצאה אפשר לפוטרו, מכיוון שגם במלאכה זו אפשר לומר שמקצת הגבהה הייתה מהיום ומקצתה למחר, ומדוע אמר להם שניצחו אותו? מדרצת הגמרא, אחי נמי כאמר להו, באמת כך אמר להם רבי יוסי, דקדקתם אחריי וחשבתם לנצחייני, ולא העליתם בידכם כלום, משום שגם במלאכת הוצאה אפשר לומר שיהיה פטור, כיוון שאפשר שמקצת הגבהה היום הייתה ומקצתה למחר. מבררת הגמרא, האם דין זה שבמקצת מלאכה פטור לדעת רבי יוסי ולדברי הכל? מקשה הגמרא, ולרבי יוסי, אף שהוא אומר שמקצת מלאכה נעשתה היום ומקצתה למחר, מכל מקום הרי המקצת מלאכה שנעשה בסוף הוא גמר מלאכה, וכי בזה ניתן לומר שאף לרבי אליעזר פטור, השמען עלי דה מחייב, הרי שנינו בדעת רבי אליעזר שמחייב על עשיית גמר מלאכה בשבת, ואף שעשה מקצת מלאכה, דתנן, שנינו במסכת שבת במשנה בדף קופי עמוד א', בעניין מלאכת הורג, עם א' בהתחלה. רבי אליעזר אומר, ההורג שלושה חוטים בתחילה, אם התחיל בהריגת בגד שיעורו לחיובו, אם הרג שלושה חוטים, וחכמים חולקים ואומרים ששיעורו להתחייב שני חוטים. ואם הרג חוט אחד על האריג, על בגד שכבר התחיל בהריגתו, חייב אף שלא הרג אלא חוט אחד. והרי חוט אחד אינו אלא מקצת ממלאכת הורג, וכשעושה מקצתה בגמר המלאכה חייב. וקשה שאף במלאכת הוצאה נאמר שהתחייב בגמר המלאכה, אף שלא עשה את כל המלאכה, כיוון שגמר המלאכה היה ביום אחד. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוסף, רבי יוסי אליבא דרבי אליעזר אחי מתני. רבי יוסי סבר שרבי אליעזר לא שנה כגרסת המשנה במסכת שבת, אלא כך היה שונה. רבי אליעזר אומר, אדם ההורג שלושה חוטים בתחילה בתחילת הריגת הבגד, וכן ההורג שניים על ההריג, על בגד שכבר התחילו בהריגתו, חייב, משום שאף בגמר המלאכה אינו מתחייב אלא בהריגת שני חוטים שהוא שיעור כל המלאכה. ומה שצריך בתחילת הריגת הבגד שלושה חוטים אינו אלא משום ששני חוטים אינם יכולים להתקיים בבגד, ושלושה חוטים מתקיימים. וכיוון שאף בגמר המלאכה צריך שיעור, פתר רבי אליעזר גם בהוצאה, משום שאפשר לומר שמקצתה עשה היום ומקצתה למחר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, עושה מלאכה בתוך היום ואינו יודע אם בשבת עשה, אם ביום הכיפורים עשה, או על העושה ואינו יודע מעין איזו מלאכה עשה, רבי יהושע פותר. אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי. מבארת עכשיו הגמרא מסברת רבי יהודה, הסובר שאדם שחטא ולא ידע במה חטא, פטור גם מהשם תלוי, ובמה נחלקו עליו. מבארת הגמרא, תניא, שנינו בברייתא, אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי, משום שנאמר בפרשת השם תלוי ועם נפש כי תחטא, ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע, ואשם ונשא עוונו. משמע מלשון הפסוק ולא ידע, שרק מי שלא ידע אם חטא או לא, הוא חגון, אם ספק לו אם אכל חלב או שומן, הוא זה שמביא השם תלוי. פרט לזה במשנתנו שידע שחטא בוודאי, אלא שלא ידע באיזה מלאכה שפטור מהשם תלוי. אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, עד הרבה, אותו שחטא ואינו יודע במה חטא, זהו שמביא השם תלוי, שנאמר, ועשה, ולא ידע. ולשון הפסוק זה בעצם ועשתה. וכיוון שלשון הפסוק ועשתה נלמד מזה, שרק מי שבוודאי עשה ולא ידע במה עשה, הוא שמביא השם תלוי. ואף זה לא ידע במה עשה, במה חטא, ולכן חייב השם תלוי. אבל אדם שאכל חתיכה וספק לו אם אכל חלב, ספק לא אכל חלב אלא שומן, שפשוט לו שמביא השם תלוי, אינו פשוט, אלא צא ושאל עליו ומביא השם תלוי, אם לאו, שהרי לא ודאי חטא ולא שייך בו לשון הפסוק, ועשתה. מכיוון שרבי שמעון אמר שבספק אכל חלב או שומן צא ושאל עליו אם מביא השם תלוי או לא, מבררת הגמרא מהי באמת דעתו של רבי שמעון בזה. מבררת הגמרא מהי הבעלה, מהי שיטת רבי שמעון בספק אכל, ספק לא אכל. תשמע בו ושמע ראיה לדבר, שנינו. אדם שחטא בוודאי ולא ידע במה חטא, באיזו מלאכה חטא, או שספק לו אם חטא כלל וספק לא חטא, כגון בספק אכל חלב, ספק לא אכל, מביא השם תלוי. מבארת הגמרא, מן שמען עלי דאמר, מיהו התנא שאנחנו יודעים שסובר שאם ידע שחטא ואין ידוע במה היא חטא, במה הוא חטא, מביא השם תלוי, הרי הוא דעת רבי שמעון, כפי ששנינו במשנתנו וקטני, ושנינו בברייתא שדעת רבי שמעון, שגם אם ספק חטא ספק לא חטא, מביא השם תלוי. שמע מינה, ראיה ולמידה מכך, שסביר עלי לרבי שמעון, שרבי שמעון סובר שחיוב השם תלוי אינו רק כשבוודאי חטא ואינו יודע באיזה חטא, אלא גם אם ספק חטא ספק לא חטא, מביא אשם תלוי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שהוא חייב. אם כן, מה תלמוד לומר אשר חטא בא? פרט למתעסק. מבררת הגמרא, דיני מתעסק בשבת ובשער עבירות. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אדם המתעסק בחלבים ועריות חייב אף שלא התכוון למעשה איסור. וכגון שהיו לפניו חלב ושומן והתכוון לאכול שומן ואכל חלב, או שהיו לפניו שתי חתיכות חלב והיה סבור שאחד מהם הוא שומן והתכוון לאכול חתיכה שומן ואכל את זו שחשב שהיא חלב, וזה לא דומה לשוגג, כי שוגג מתכוון לחתיכה זו עצמה אלא שסבור שהיא של שומן. ובעריות מדובר, כגון שהתכוון לבוא על אשתו נידה שהיה סבור שהיא טהורה, או שאחותו ואשתו לפניו וסבור היה לבוא על אשתו ונשמתה ובעל אחותו, והטעם שחייב גם בלא כוונה שכן נהנה, כיוון שיש לו הנאה בעבירה. אבל המתעסק בשבת שחשב לעשות דבר של היתר ועלה בידו דבר של איסור, פטור, משום שלגבי מלאכת שבת, רק מלאכת מחשבת מלאכה היא מחשבה וכוונה למה שעשה אסרה תורה. ולכן כשעשה מלאכה כמתעסק ובלא כוונה, אין כאן מלאכת מחשבת ופטור. מקשה רבה על רב נחמן, אמר לי רבה לרב נחמן, והתינוקות דכי מתעסק דמי. והרי המשנה ששנינו לעניין מילת תינוקות, שאדם טעה ומל בטעות תינוק שלא הגיע זמנו, שאינו נחשב כשוגג אלא כמתעסק, והוא נחשב מתעסק משום שהתכוון למול את התינוק הזה ומל את חברו, אבל שוגג נקרא כגון אם היה מתכוון לתינוק הזה בעצמו אלא שהיה סבור שנולד בשבת. ותנן, שנינו במשנה במסכת שבת דף קוף למד זין עמוד א', מי שהיו לו שני תינוקות שהיה צריך למול, אחד מהתינוקות הגיע זמנו למול בשבת ומילתו דוחה את השבת, והדבר הזה נלמד מהלכה למשה מסיני. ותינוק אחד זמנו היה למול אחר השבת ביום ראשון ומילתו אינה דוחה את השבת, ושכח המוהל איזה תינוק זמנו בשבת ואיזה לאחר שבת, ומל את התינוק של אחר השבת בשבת, נחלקו התנאים בדינו. רבי אליעזר מחייב חטאת, כדין כל שוגג בשבת, ורבי יהושע פותר. אם כן, מסיים רבה את קושייתו, עד כאן לא פתר רבי יהושע, כל מה שרבי יהושע פתרו מחטאת אינו אלא משום דקה סבר, סובר רבי יהושע, שמשום שאדם שטעה בדבר מצווה, חשב לעשות מצווה ולא עשה מצווה, פטור מחטאת. אבל אדם המתעסק בדבר דלאו מצווה, במעשה שאינו מעשה מצווה, הוא כגון אדם שהתכוון ללקוט תאנה מעץ זה וליקט מעץ שני, אפילו רבי יהושע מחייב. ומשום שהמתעסק בשבת חייב גם לדעת רבי יהושע, אם כן קשה על רב נחמן שאמר בשם שמואל שמתעסק בשבת פטור, אמר לו, ישיב לו רב נחמן לרבה, אנך לתינוקות. אל תוכיח מהמשנה של ברית מילה של תינוקות לכל מתעסק בשבת, משום שבמילת תינוק שלא הגיע זמנו, החיוב הוא משום עשיית חבורה, ובאיסור עשיית חבורה חייב גם במתעסק. והטעם לכך משום דאויל הוא מקלקל בחבורה חייב. לאחר שמצינו שבאיסור עשיית חבורה חייב אף שהיה ניתן לפוטרו משום מקלקל, וכל המקלקלים בשבת פטורים. כאמור במסכת בבא קמא דף למד עמוד ב', כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר. דהיינו כל המקלקלים בשבת פטורים חוץ ממקלקל בעשיית חבורה, וחוץ ממבעיר שאף שאינם אלא מקלקלים סתם, בכל זאת הם חייבים. מכל מקום בעשיית חבורה חייבים, ולכן גם המתעסק בחבורה, גם אדם שלא התכוון לעשיית חבורה אלא עשה חבורה כמתעסק, חייב. אבל המתעסק בשאר מלאכות שבת, שמואל יסבור שפטור. וביור סברת הגמרא הוא, שהטעם שהמתעסק בשבת והמקלקל בשבת פטורם שווה, ששניהם פטורם מחמת שאינה מלאכת מחשבת, ומכיוון שבחבורה חייב גם במקלקל, על כוחך שבחבורה אמרה התורה שחייב גם שהיא אינה מלאכת מחשבת. ולכן גם לעניין מתעסק חייב. כך אומרים התוספות במסכת כתובות דף ה' עמוד ב'. דיבור המתחיל, אם תמצא לומר. ממשיכה הגמרא להקשות על שמואל. איתי והקשה רב יהודה לשמואל הפותר מתעסק בשבת. שנינו במשנתנו רב יהודה אומר אפילו מתכוון ללקט בשבת תאנים וליקט ענבים. או שהתכוון ללקט ענבים וליקט תאנים. או שהתכוון ללקט תאנים שחורות וליקט תאנים לבנות. או שהתכוון ללקט תאנים לבנות וליקט תאנים שחורות בכל אילו רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. והאחד הרי בכל האופנים הללו מתעסקו ורבי אליעזר מחייב. וגם רבי יהושע נמי לא כפתר, גם רבי יהושע לא פתר, אלא מין מינה למינה. אלא משום שמחשבתו הייתה על מין אחד ועלה בידו מין אחר. אבל בחד מינה, אבל המתעסק במין אחד כגון שהתכוון ללקט תאנה זו ועלה בידו תאנה אחרת, אפילו רבי יהושע מחייב. הרי שמתעסק בשבת חייב וקשה על דעת שמואל שפותר. ואף על גב שהבאי ורבה לא פתרו במתעסק אלא כשמתכוון להיתר כגון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. מכל מקום שמואל פתר אפילו במתעסק באיסור, והראיה מזה שהגמרא ביירה שסברת שמואל היא משום שמלאכת מחשבת עשרה תורה, ולא נקטה לפוטרו משום מתעסק, משמע שעד שהתכוון לדבר הזה פטור. אמר לי שמואל מתרץ את קושיית רבי יהודה ואומר לו, שיננה אדם מחודד, שבוק מתניתין ותא בתראי, עזוב את הבנתך בפירוש המשנה ותפרש אותה כמוני, שלעולם מתעסק פטור. ואחר במה יסקינן כאן במשנה שחייב, במה מדובר? כגון שעבד מלקט מליבו, שהייתה לו מחשבה ראשונה למה שעשה לבסוף, אלא ששוב עבדה המחשבה הזו מליבו והוא שכחה. באופן זה יש לחייב, כיוון שמכל מקום הייתה לו מחשבה מתחילה לדבר הזה. והיינו שנתכוון ללקט ענבים ושכח שהתכוון ללקט ענבים, וסבור תעינים בעינה, וסבור עכשיו שברצונו ללקט תעינים, והלכה ידו על הענבים ולקטם בלי להתכוון. והרי שנעשית כוונתו הראשונה, כי רצה בתחילה את הענבים. אבל לא נעשית מחשבתו שבשעת מעשה שחשב על התעינים. ובזה נחלקו. ורבי אליעזר סבר שהוא חייב משום שהרי נעשתה כוונתו הראשונה שחשב על הענבים ולא נחשב כמתעסק. רבי יהושע סבר שפטור שהרי לא נעשתה כוונתו ומחשבתו, ואינו חייב בקורבן שתתקיים כוונתו ומחשבתו. והיינו שכוונתו פירושו למה שהתכוון קודם שהתחיל את המעשה, ומחשבתו נקרא מה שחשב בשעת מעשה. אבל בשאר מתעסק שלא ליקט את מה שחשב עליו כלל אף מתחילה, פטור לדברי הכל, וכל שכן בשני מינים שפטור מטעם מתעסק. מה טיב רב הושעיה מקשה רב הושעיה על שיטת שמואל? שנינו במשנה לאל בדף י' עמוד א', רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים לא נחלקו, רבי אליעזר הסובר שאינו צריך שידע במה חטא, ורבי יהושע הסובר שצריך שידע במה חטא, על העובר על דבר עבירה שהוא משם אחד, כגון שלא ידע אם לקט תאנים מאילן זה או מאילן זה, שהוא חייב חטאת, שהרי ידע שחטא בלקיטת תאנים. אלא על מה נחלקו? על דבר שהוא משום שני שמות, כגון אדם שמסתפק אם קצר או תחן, או שמסתפק אם לקט תאנים או לקט ענבים, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. שואלת הגמרא, ורבי יהודה מייקה אמר, מה אמר רבי יהודה בביאור המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע? דפליגי שנחלקו בנתכוון ללקט ענבים וליקט תאנים. נתכוון ללקט ענבים וליקט תאנים, ובנתכוון ללקט תאנים שחורות וליקט לבנות, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. והרי שני האופנים של ענבים ותאנים, או של שחורות ולבנות, מה הניעו? מה הם נחשבים? הרי הם כשני שמות, שני מינים, ובזה נחלקו, רבי אליעזר ורבי יהושע. וגם תאנים שחורות ולבנות נחשבים כשני מינים לפי הבנת הגמרא כעת בקושייה. אם כן קשה שדברי רבי יהודה, היינו, הם בדיוק דברי רבי שמעון ורבי שמעון שזורי, במחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע, שהרי גם הם אמרו שנחלקו בשני שמות. ויהיה קשה, רבי יהודה, מה היא עתה להשמוינן? מה בא רבי יהודה להשמיינו יותר משיטתם? אלא לה ולא ודאי, מתעסק איכה בעיניו. ההבדל בין השיטות הוא בדין מתעסק. דרבי יהודה סבר מתעסק חייב, ורבי שמעון ורבי שמעון שזורי סברי, הם סוברים מתעסק פטור. שרבי יהודה שמע שרבי שמעון ורבי שמעון שזורי העמידו את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע באופן שעבד מלקט מליבו, דהיינו שהמחשבה הראשונה שחשב ללקט עבדה מליבו הוא שכחה, אבל במתעסק שלא חשב כלל על מה שליקט, סברו רבי שמעון ורבי שמעון שזורי שלדברי הכל פטור. ואילו רבי יהודה חולק ואומר שאפילו אם מתכוון ללקט תיינים וליקט ענבים, חייב לרבי אליעזר, ואף רבי יהושע לא פטר אלא בשני מינים, אבל במין אחד חייב. וממילא תחזור קושיית הגמרא לאל בדף יוטט עמוד ב' על שמואל, כי כאן מוכח שמתעסק חייב. מתרצת הגמרא את הקושייה על שמואל ומבארת באופן אחר את המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. מתרצת הגמרא, לא כדבריך, אלא במתעסק דברי הכל פטור. ואחה, כאן במשנתנו באקה מפליגי, בדבר זה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. דרבי שמעון שזורי סבר, שכח מלקט מליבו בשם אחד, דברי הכל חייב. דהיינו שהיא מתכוון לתאנה זו ושכח, והוא סבור שהוא רוצה תאנה אחרת שסמוכה לה, והלכה ידו על התאנה הראשונה, בזה לדברי הכל חייב, משום שהתכוון לזה מתחילה. ועוד, שגם כששכח מחשבתו לא טעה, אלא באותו מין עצמו. כי פליגי, במה נחלקו? רק בשני שמות, שהתכוון לתאנים ושכח, והוא חושב שהוא רצה ענבים והלכה ידו על התאנים, שרבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פותר. ואילו רבי יהודה סבר לא שנה, אין הדין שונה בין שוכח מחשבתו הראשונה בשם אחד, דהיינו שהתכוון לתאנה זו וחשב אחר כך אחרת, ולא שנה, ולא שונה הדבר בין אם שכח מחשבתו הראשונה בשני שמות, שהתכוון לתאנים וחשב שהוא רוצה ענבים, פליגי, בשני האופנים נחלקו רבי יהושע ורבי אליעזר, אבל במתעסק, לדברי הכל, פטור. ולפי הבנת הגמרא בתירוץ הזה, רבי יהודה סובר שתאנים שחורות ותאנים לבנות אינם שני מינים אלא מין אחד. ומזה הגמרא ידע שרבי יהודה סובר שנחלקו בין בשם אחד ובין בשני שמות. מביאה הגמרא אופן נוסף לבאר את מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבא אמר, לקדם איכא בעיניו. יש הבדל בין השיטות באופן שהיה בדעתו ללקט שני פירות, והיה סבור ללקט תחילה אחד מהם וטעה והקדים ללקט את האחר. של רבי שמעון נחלקו בזה רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל דווקא באופן שהם משני שמות, אבל באופן שהיה בדעתו ללקט שני פירות משם אחד, הרי הוא חייב לדברי הכל, ואף על פי שטעה במעשהו והקדים את האחר. זאת הועיל ושם אחד הם, ולבסוף גם ליקט את שניהם. ואילו לדעת רבי יהודה, נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע גם בשני פירות משם אחד. וממחלוקתם יש ללמוד שדווקא נחלקו בליקדם בשם אחד, שהייתה מחשבתו על שניהם, אבל אם טעה והיה סבור ללקט את זה וליקט אחר, פטור מדין מתעסק, ואף על פי שהם משם אחד, היינו כדעתו של שמואל. מביאה הגמרא ראיה ששייך מתעסק אף כשרוצה לעשות את שני הדברים, אלא שרוצה להקדים דבר לחברו. אומרת הגמרא והתניא, וכך שנינו בברייתא, אדם שהיו לפניו שתי נרות דולקות בשבת, ונתכוון לכבות את זו וחיבה את זו, או שהיו שתיהן כבויות והתכוון להדליק את זו והדליק את זו, ושכח ששבת היום, או ששכח שמלאכות אלו אסורות בשבת, פטור מחטאת משום מתעסק, שחשב לעשות מלאכה בנר זה, ועשה מלאכה בנר אחר. אבל אם מתכוון קודם להדליק נר זה ולכבות אחריו את הנר האחר, ולבסוף לא עשה כן אלא כיבה קודם נר זה והדליק אחריו את הנר האחר, אם עשם בנשימה אחת שבנפיחתו כיבה קודם נר זה והדליק את הנר האחר חייב, והטעם, מכיוון שעשהו בבת אחת, אי אפשר לומר שהכיבוי בנר האחד קדם להדלקה בנר השני. אבל אם עשם בשתי נשימות, פטור, משום שכיבה קודם שידליק, והוא התכוון קודם להדליק ורק אחר כך לחבות. ומוכח מן הברייתא הזו, שאף המתכוון לעשות שתי מלאכות, אלא שרצה להקדים מלאכה אחת לשנייה וטעה והקדים את הדבר השני, נחשב מתעסק כדברי רבא. שואלת הגמרא לאופן שכיבה והדליק בנשימה אחת שחייב, פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, ולמה הוא צריכה הברייתא להשמיעו? מתרצת הגמרא מהו דתי מה שמה תאמר, שאף באופן זה לא יתאב עד מחשבתי, נאמר שלא נעשתה מחשבתו דהה שהרי להדליק מעיקר הבאי ולבסוף לחבות, רצה להדליק ואחריו לחבות וכי עבד מעשה, וכשעשה את מעשה הנפיחה קיבה ובסוף הדליקו, הרי הוא קודם קיבה ואחר כך הדליק והאימה ונאמר שיהיה פטור, כמה שמלן לכך ישמיע לנו הברייתא שחייב, והטעם לכך הוא משום דנהי שאף אמנם דאגדום אלו מקדים, שלא יקדים את ההדלקה כרצונו, מכל מקום, אחור אינה מלא מאחר. גם לא איחר את ההדלקה לעשותה לאחר שקיבה, ואין נחשב שלא נעשה כלל רצונו. נשאלת השאלה מדוע באופן זה שלא יקדים מעשה הוא הראשון אבל גם לא איחרו, זה חשוב מלאכת מחשבת. הרי מכל מקום לא נתקיימה מחשבתו שחשב לעשות את מעשה הוא הראשון קודם. מתרץ ערוך השולחן באורח חיים סימן ריש מם בית, שכל שאין השינוי ממחשבתו ניכר, הרי זה חשוב מלאכת מחשבת, ולפיכך, אף באופן זה הועיל ולא נתאחר מעשה הוא הראשון, הרי השינוי אינו ניכר וחשוב מלאכת מחשבת. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת כריתות עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לדעת רבי יוחנן, מדוע בכל התורה לא עשו ספק ידיעה כידיעה? שאלה שנייה, מתכוון להגביע את התלוש בשבת וחתך את המחובר, מה דינו? שאלה שלישית, המתכוון לחתוך את התלוש בשבת וחתך את המחובר, מה דינו? שאלה רביעית, מה ההבדל בין מתעסק בחלבים לבין שוגג? שאלה חמישית, ההורג בשבת בתחילת עשיית הבגד, כמה יהרוג והתחייב ומדוע? והשאלה האחרונה, יודע שחטא, אבל אינו יודע במה חטא, האם חייו השם תלוי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ט' באלול תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף י"ט במסכת כריתות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, י' באלול תשע"ט, ונלמד דף כ' במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.